נדבר היום על כלים ועל אור. בסדר? יש תענוג גדול ללמוד חומש יחד עם ילדים קטנים. גם בגלל הטהרה שלהם והקדושה. וגם בגלל שהם שואלים שאלות שאנחנו מבוגרים לא שואלים. כי כבר התרגלנו, כי כבר אנחנו... כבר אנחנו משוכנעים מראש, אנחנו כבר מכירים את, את רשי, שאיך הוא מפרש. מכירים את המדרשים השונים. אז כדאי ללמוד עם ילדים. פרשת שבוע, מומלץ. אז שאלה של ילד. וירא אליו אדוני בלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא וירוס לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. כלומר, בואו קצת ננפח את זה, בסדר? כל העולם סקרן לראות מה יהיה עם האדם הזה שקוראים לו אברהם. מה יהיה עליו? כי מצד אחד זה אדם מאוד רציני, עשה כאן בעולם הזה פשוט מהפכה, והוא ממש האדם הכי מרכזי בכל האזור, בטח אחרי המלחמה שהוא ניצח את ארבעת המלכים. מצד שני, אין לו ילדים. אין לו המשך. כן, יש לו איזה אחד שקוראים לו ישמעאל, כולם מבינים שזה לא זה. זה לא ההמשך של אברהם, זה לא הילד של, שהמשיך את אברהם. ישמעאל זה, כבר מגיל צעיר רואים ש, לא מדובר על ההמשך הצפוי של אברהם, אלא הסקרנות הגדולה היא מתי, והאם בכלל יהיה המשך לאברהם ושרה. ובאמת כולם מצפים לזה. כשיצחק נולד, אז כתוב שכל גדולי הדור באו למשתה של אל ברית המילה. מתח עצום. והנה מרחפת בשורה אלוקית באוויר, הבטחה אלוקית באוויר מרחפת לקראת הולדת יצחק. אבל הקדוש ברוך הוא בוחר להעביר את הבשורה הזאת בצורה מאוד מאוד מוזרה. כלומר, הוא שולח שלושה אנשים שנראים לאברהם כמו ערבים, ואז אברהם רץ לקראתה. והוא אומר להם, בואו תיכנסו ותאכלו ותשתו, ואז הם אומרים לו, שוב שוב כאליך, כעת אליך, כעת היה, והנה בן לשרה אשתך. ושואל הילד הקטן, מה היה קורה אם אברהם לא היה רץ? לא היה רץ. קשה, כואב, אחרי ברית מילה, לא רץ. היום אני לא רץ. מחר, כן, היום לא. מה היה קורה אם אברהם לא היה רץ? האם הבשורה לא הייתה מתבשרת? לא היה יצחק? חייבתם על זה פעם? תשובה? ודאי שלא. כן. לא. לא היה יצחק. כלומר, היה יצחק, אבל היה צריך לחפש הזדמנות אחרת. נסביר את דבריי, ואז אנחנו נראה את העיקרון הזה שמופיע המון המון, בהמון מקומות בתנ"ך, וגם נוכל ללמוד ממנו משהו אלינו.
למה היה צריך לרוץ?
מה? הכוונה, הוא הלך לקראתם. השאלה הייתה, מה היה קורה אם אברהם לא היה מזמין את אותם ערבים אליו הביתה, אותם אלה שנדמו לו כערבים. אז מה היה קורה? לא היה נולד יצחק? אנחנו רוצים להגיד שלא. כלומר, יש שפע אלוקי מוכן לרדת מן השמיים אל הארץ. אבל השפע הזה, ככה גזרה חוכמתו התברך, תלוי בהכנת כלי כאן בארץ. אם אין כלי בארץ, אז זה כמו, זה שפע שעומד מוכן, אבל אין לו איך להתרוקם. זה כמו נוזל שיורד, אבל אין כוס שמכילה אותו, אז הוא, או שהוא מתפזר, או שהוא נשאר, או שהוא בכלל לא יורד, כי חבל לפזר אותו. ככה גזרה חוכמתו התברך, שכדי שמה שהוא ירד מן השמיים, צריך להכין כאן בארץ כלי. והרבה פעמים גם הכלי הוא מדויק. הכלי בהתאם למה שצריך לרדת. הרי מה זה הבשורה לדעת יצחק? זו בעצם בשורה שהולכים פה להגיד שהטבע הולך להשתנות. אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן, האם שרת הלד שהיא בת 90, ואברהם הוא בן 100 שנה, איך יכול להיות שהם ילדו? זה חידוש עצור. כדי לבשר כזאת בשורה, צריך שאברהם ייצור בעצמו כלי של יציאה מהטבע. לאיש זקן בן 100 שנה, אחרי ברית מילה, לקום מהמקום ולרוץ, זה חריגה מהטבע. זה לא הדבר המובן, זה לא מה שהיינו מצפים שהוא יעשה. מכיוון שאברהם חרג מהטבע, עכשיו נוצר כאן הכלי, בום, דרך הכלי הזה, זורמת הבשורה האלוקית ללידתו של יצחק. עכשיו, זה עיקרון חשוב מאוד. אנחנו תכף נראה שלעיקרון הזה יש לפחות שלוש השלכות מאוד משמעותיות על, עלינו. יש לדבר הזה שלושה דברים שבעצם מאירים לנו את העיניים, אבל קודם כל בואו נחזק טיפה את העיקרון הזה, נחזק אותו, נראה איפה הוא מופיע בעוד מקורות. מקום נוסף שהעיקרון הזה מופיע, זה בהפטרה שקראנו בשבת. זוכרים את ההפטרה? יש לנו אישה אחת מנשי בני הנביאים, צעקה אל אלישה לאמור, עבדך אישי מת, ואנושה בא לקחת את ילדיי לא לעבדים. מי זו האישה הזאת? זאת היא אשת עובדיה. שעל עובדיה כתוב שהיה יראה את השם פעם אחת, ופעם אחרת שהיה יראה את השם מאוד. ועובדיה הוא הלך והחביא מהנביאים מאיזבל המרשעת, והציל אותם וחלקל אותם במערה. אבל מכיוון שאלה היו שנות בצורת, כי אליהו גזר גזרה שלא הייתה לו מטר, אז היה קשה מאוד לחלקל אותם, 100 איש. נתן להם לאכול ולשתות, וגם אור, שמן למאור הוא נתן להם. אז הלך עובדיה, ולקח הלוואה מהבן של אחאב, אחזיה. לקח ממנו הלוואה בריבית קצוצה. ואז נגמרה תקופת ההלוואה, והחזיה התחיל ללחוץ עליו, פתאום עובדיה מת, והיא נשארה מסכנה אלמנה, חייבת סכום עתק לחזיה. ואמר, אין בעיה, נפרע את הסכום, יש לך שני ילדים כאלה חמודים, הם יהיו עבדים. אז היא באה וצועקת אל אלישע, איך אתה יכול לשכוח את מה שעשה בעלי? אז מה אלישע אומר לה? מה אעשה לך? אין לי מה לעשות, מה שאני אעשה? מה, אני אלוהים? אני נביא, אני לא יכול לבוא יש מאין. ואז מה הוא אומר לה? זוכרים? אז הוא... בדיוק. מה יש לך? האם יש לך איזה משהו בבית? איפה זה היה? אני רגיל לקורא. מה, איפה זה? בית ד' חזק וברוך. כן. ההפטרה שקראנו השבת, כן. ויאמר אליה אלישע, מה אעשה לך? הגידי לי מה יש לך בבית. תגיד, משהו. ותאמר אין לשפחתך כל בבית, כי אם אסוך שמן. יש לי קצת אסוך שמן, ממש היה לה צלוחית שמן קטנה. נותרה לה מהשמן שהעובדיה הביא לנביאים. ויאמר לכי שאלי לך כלים מן החוץ, מעט כל שכנייך, כלים ריקים אל תמיתי, ובאת לסגר את הדלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה, והמלא תסי. ותלך מאיתו, ותסגור הדלת בעדה ועד בניה, הם מגישים אליה והיא מוצקת. ממלא, 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 עד שהאיש האלוהים אומר לה, לכי, השמן הזה יספיק לך עד כל חייך. אבל היה צריך כלי שדרכו השפע יעבור. איזשהו כלי. קצת. זה גם בולט, יש לנו עוד דוגמה לדבר הזה, ניתן עוד שתי דוגמאות, בסדר? גם אצל אליהו. אליהו הולך לאישה הצרפתית, נכון? והאישה הזאת, הוא דופק לה בדלת, אומר לה, שלום, אני אליהו, באתי כאן להתארח, שלחו אותי, הקדוש ברוך הוא אמר לי לבוא לכאן. אומרת לו, אני מצטערת, אין לי כלום. אין לי מה תתך לאכול, אני לא יכולה להכניס אתך אליי הביתה. אני אישה אלמנה עם ילד אחד, בקושי אוכלים. אז אליהו אומר לה, מה יש לך בבית? אז היא אומרת לו, יש לי עוגה אחת קטנה. הוא אומר, אין בעיה. תביאי את העוגה לי. זוכרים? תביאי לי את העוגה. במלאכים א' פרק י"ז, ויקרא עליה ויקום וילך צרפתה, אז הנה אישה אלמנה מקוששת עצים, ויקרא עליה ויאמר קחינה לי מעט מים בכלי ואשתה. אז הוא אומר לה גם תביא לי לחם. אומר לו חי אדוני אלוהיך אם יש לי מעוג, כי אם אלו כף קמח בקד ומעט שמן בצפחת, ועניני מקוששת שניים עצים ובאתי ועשיתיו לי ולבני ואכלנו ומתנו. זה ממש האוכל האחרון שיש לנו, אם אנחנו לא אוכלים בזה, אנחנו מתים, אין לנו כלום. אז מה אליהו אומר לה? אל תראי. בואי עשי כדברייך, אך עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה, והוצאת לי, ולך ולבנך תעשי באחרונה. קודם כל תעשי לי, מהקטן שכזה, מהבקושי שיש, תעשי לי, ואחר כך תעשי לך ולבנך. תבני את הכלי של האמונה בנביא, תבני את הכלי של האמונה בזה שהקדוש ברוך הוא יכול לפרנס אותך, תעשי מעשה בפועל, ועל המעשה הקטן שלה, מה היא בסך הכל עשתה? זה עוגה קטנה, אז היא נתנה לו איזה כדור פלאפל כזה, ועל הדבר הזה, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר עד יום תת אדוני גשם על פני האדם. עשתה את זה וזכתה. הנה עוד מקום שהאדם בונה כלי ו... רגע, הקדוש ברוך הוא רצה לפרנס אותו או לא רצה? אז מה צריך שתשאיר את הכדור פלאפל? צריך. צריך. הקדוש ברוך הוא מה, לא רוצה לתת לאשת עובדיה השפע כדי שתוכל לפרנס? רצה, אבל צריך שהיא תוציא את הברכה קצת ממנה. עד כאן דיברנו על דוגמאות לחיוב. אנשים שבנו כלי, וכתוצאה מבניין הכלי הזה, הם זכו לשפע. אבל זה גם עובד הפוך. זה גם עובד הפוך. אם, לא עלינו, נגזר הבן אדם מהשמיים, לא שפע, אלא חס וחליל הצרה. נזק. גם כאן צריך שיהיה כלי כאן בארץ, כדי שהנזק הזה יגיע אליו. ואז גם אומרים אל הבן אדם שהיה כלי, למה זה היית אתה? כלומר, נגיד לא עלינו מישהו נגזירה עליו, נגזירה עליו, נגזירה שהוא צריך לקבל איזה נזק ברכוש, בסדר? אז תאונה, זה האוטו ידפק לו. אז לפעמים זה אדם עושה את זה לעצמו, לפעמים נופל עליו סלע, אז באמת אתה אומר, נו, מהשמיים, ברוך השם שזה רק נכס. אבל לפעמים זה מישהו אחר נתקע בו. אז אומרים לאדם שקיבל את הנזק, זה מגיע לך מהשמיים. אומרים לאדם שנתקע בו, תגיד לי, נכון שהוא היה מגיע לו, אבל למה דווקא אתה התנדבת? מישהו ביקש ממך להתנדב? למה? זה שאתה התנדבת זה גם כן אומר, דרשני גם עליך. כי מגלגלים זכות לידי זכאי וחובה לידי חייב. ואנחנו שואלים את השאלה, ומה קורה אם לא יהיה אף מתנדב? מה קורה אם באותו יום כולם יסו בזהירות? תשובה, גם כאן, אם לא יהיה שליח אל הנזק, הנזק לא יבוא. יש אפילו מצב שהוא יתבטל. איפה רואים את הדבר הזה? גם בסביב אותם פרקים. אחרי שאחאב הורג את נבות, הישראלי, לוקח לו את הכרם, אז יש הרבה, אחאב יש עליו הרבה כתרוג, על כל עבודה זרה שהוא עשה, ושולח אחרי זה ולשתו. קיצור, אז הוא עולה למלחמה מול ארם. הוא קורא ליהושפט, ויהושפט אומר, אני לא מוכן ללכת למלחמה, אם לא תביא איזה נביא שיגיד לי, האם אנחנו נעלה ונצליח למלחמה. אז מביאים פה את, איך קראו לו לנביא הזה, מחיהו, אה? לא, צדקיה בן כנענה, זה היה הנביא נביא השקר, אבל נביא האמת זה היה מחיהו. מחיהו, כן. אז הוא, בהתחלה הוא אומר לאחיו, תצא ותילחם, אחרי זה הוא אומר לו, אני אגיד לך מה ראיתי. ראיתי את אדוני יושב על כיסאו וכל צבא השמיים עומד עליו מימינו ומשמאלו. ויאמר אדוני מי יפתה את אחאב ויעל ויפול ברמות גלעד. הקדוש ברוך הוא שואל שאלה, מי מוכן, מי מתנדב ללכת ולפתות את אחאב שיפול ברמות גלעד? זו משימה מאוד לא נעימה, נכון? אתם מתארים עצמכם שאין מתנדבים לקרות עם משימה. ויאמר זה בכו, וזה אומר בכו. גבריאל אומר למיכאל, בכבוד. מיכאל אומר לגבריאל, בכבוד אתה. שניהם אומרים לי, זה מלאך אחר, בכבוד. אף אחד לא רוצה, כל אחד מגלגל לשני. אני אלך להפיל את ישראל במלחמה, כל מלאך אומר לעצמו. כל אחד אומר, לא רוצה, זה אומר בכו, וזה אומר בכו. לא, אין מתנדב. אין מתנדב, אז לא יהיה. אז לא תקום הגזרה. עד שהגיע הרוח. ויצא הרוח, ויעמוד לפני אדוני, ויאמר, אני אפתנו. ויאמר אדוני אליו במה, ויאמר אצא, והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו. ויאמר תפתה וגם תוכל צבע השכן. הרוח, אומרים חז"ל, זוהי רוחו של נבות הישראלי. היה מי שיקטרה. רוחו של נבות יצאה, והייתה רוח שקר בפי נביאיו, ובאמת יצא ונפל במלחמה הזאת אחר. כלומר, זה עובד גם לכיוון השני. גם לכיוון... אז אדם גם צריך להיזהר על עצמו שהוא לא יהיה כלי, חס וחלילה, שדרכו תעבור הגזירה. עכשיו בואו נראה מה המשמעות של הדברים האלו שכרגע למדנו על אברהם אבינו.
מה יש לעוד דבר?
כן.
יצחק ועשיו. שיצחק אומר לו להביא מטעמים. ואז שואלים, מה הוא היה צריך להביא את המטעמים? אז הוא אמר לו שיהיה כאילו הברכה שתהיה מלאכול.
כן.
אני לא יודע אם זה קשור בעצם.
כן, זה מושגים דומים, שתהיה לברכה למה לחול. אנחנו גם מדברים על ממש על הכנת הכלים. הכנת הכלים שהשפע יעבור דרכו. מה זה אומר מבחינה הזאת? זה אומר קודם כל ככה. דבר ראשון זה אומר שאנחנו צריכים לחיות במודעות מאוד מאוד גבוהה לדברים הקטנים. זה כמו אדם שנמצא ליד פתח של ברז. הוא אומר, בסך הכל, מה אני עושה? סובב, פותח את הברז, זה... אתה לא מבין שכשאתה פותח את הברז, כל השפע, כל המים, כל המי, הכנרת, הכל מגיע, הכל בגלל הסיבוב הקטן הזה. אם אדם מודע אל השמחת הפרטים הקטנים, אל הפרטים הקטנים, אל המשמעות ואל הגודל שלהם, הוא יעשה אותם בזריזות ובשמחה, ומתוך ציפייה שבאמת דרכם יתגלגלו אליו דברים גדולים. הוא לא יזלזל בהם. אף פעם לא יזלזל בדבר קטן. גם את זה חז"ל מלמדים אותנו, בכמה מקומות, אני חושב שזה אחד, זה אחד מהסגנונות של חז"ל במדרש, שהוא סגנון מאוד מאוד מכאיב יכול, כשאתה קורא אותו. אומרים חז"ל על ראובן ועל בועז, נדמה לי, ועל עוד מישהו. אומרים חז"ל, אם היה יודע ראובן שהכתוב מכתיב עליו וישמע ראובן ויצילו מידם, אז הוא לא היה אומר, בואו נשליך אותו לאחד הבורות, אלא היה לוקח את יוסף על הכתפיים ומביא אותו ליעקב. אם ראובן בזמן נתון היה מודע שעכשיו במשפט הזה שהוא כרגע אומר, בואו לא נהרוג את יוסף, אלא רק נשליך אותו לבור, במשפט הזה הוא בעצם מציל את יוסף, מציל את בית ישראל, מציל את האחים מלשפוך דם ומלשפוך נפש, והתורה תעיד עליו לדורי דורות שבישמע ראובן ויצילו מידם. אם הוא היה מודע ברגע הזה לחשיבות המעשה הקטן הזה שלו, הוא היה עושה אותה הרבה יותר בגדלות. הוא לא היה זורק אותו לבור, הוא היה לוקח אותו לכתפיים ומחזיר אותו לאבא. אם היה יודע בועז, מביא המדרש דוגמה נוספת, אם היה יודע בועז שהכתוב מכתיב עליו ויצבות לה קלי, נכון? ותוכל עם רות, אז הוא לא היה צובט לה קלי, קלי זה חיטים כלויות, אלא הוא היה מאכיל אותה עגלים פתמים. כלומר, לפעמים אנחנו עושים איזה מעשה, ואנחנו אומרים, מה כבר עשיתי? אבל במבט רטרואקטיבי, באיזה פרספקטיבה, פתאום אחרי כמה זמן מישהו אומר לך, אתה יודע איזה מעשה חשוב עשית אז? אתה אומר, וואי, איזה מזל שעשיתי אותו, ואיזה חבל שלא עשיתי אותו יותר. הייתי משקיע שם יותר. לפעמים קורה שבא לך איזה תלמיד או משהו כזה, שנתיים, שלוש אחרי שלימדת אותו, הרב, אתה לא יודע, אתה זוכר, אבל לפני כך וכך שנים, לימדת איזה שיעור, ואמרת שם איזה משפט, והמשפט הזה היה בדיוק כל כך חשוב ומאוד מאוד עזר לי. אתה לא זוכר את המשפט, אתה לא זוכר את השיעור, אתה לא זוכר שאמרת, אבל מישהו היה שם וזוכר. אז תיקח בחשבון כשאתה נמצא בשיעורים ואומר משפטים, שיכול מאוד להיות שהמשפט הקטן הזה שאתה כרגע אומר, הוא עוזר למישהו. אז צריך להיות זהיר גם במשפטים הקטנים האלו, וגם לכיוון השני. חס וחלילה נראה איזה אולי איזה בדיחה, שאיזה מורה התבדח על איזה ילד קטן בכיתה ג' קצת שחק איתו, והילד הזה מזה הוא מאוד מאוד נעלב ונפגע, והוא נושא את האלבון הזה איתו כל החיים, ואתה בכלל לא יודע את זה. כלומר, המעשים הקטנים, כרגע אנחנו בעצם מבינים שהמעשה עצמו הוא קטן, אבל הוא יכול להסתיר מאחוריו שפע גדול שאמור לרדת, או לחילופין דבר לא טוב שיכול להגיע דרכו, אבל בוא נדבר רגע על הדברים החיובים. ולכן, קודם כל מודעות. מודעות לחשיבותו של המעשה הקטן. מעשה קטן. זה דבר אחד, זה לא תובנה אחת. תובנה שנייה שעולה מהדבר הזה, זה הרוגע. הרוגע. אנחנו לפעמים יש לנו איזה מין חשבון כזה, שהכל על הכתפיים שלנו, אנחנו צריכים לעשות הכל, הכל מוטל עלינו. באמת, אין את הבן חורין להיבטל ממנה. אבל עכשיו אנחנו לומדים שהתפקיד שלנו זה לפתוח. לפתוח. אם תיקח בחור שהוא עכשיו חתן, אני יכול עכשיו לקחת חתנים לשיחת הפחדה. אני לא, אתה יודע מה זה להתחתן? מה זה? 5, 6, 7 ילדים? רק כסף? פעם מישהו חישב כמה עולה לגדל ילד. מישהו עשה חשבון. מגיל 0 עד גיל 20. אתם יודעים כמה עולה? אה?
עד 20?
מגיל 0 עד גיל 20. כמה עולה לגדל ילד? חשבון מעצבן, נכון? לא עושים חשבונות כאלה.
עושים על טיטולים. אני חשבתי פעם על טיטולים השנה.
טיטולים זה הכסף הקטן. מעון, אתה משלם על מעון כמו שאתה משלם לאוניברסיטה. וכן, גם עולה לגדל מגיל 0 עד גיל 20, והגשר של השיניים, והספרים, והבגדים, והלבוש, ואחרי זה הלימודים שלו, כל ה... היום אולי בחברה המערבית, צריך להוסיף, הפסיכולוגים, המטפלים, כל ה... מישהו הגיע למספר של מיליון שקל. ככה, כלכלה.
אתה מפרסם את זה, שהילדים ידעו.
אה? חבר'ה, תעשו הנחה, תרדו קצת במחיר. שתיים במחיר אחד, משהו. כן. וזה יותר יקר לגדל תאומים, מאשר... אתה אומר, תאומים כבר שתיים ביחד, אבל זה לא ככה. ככה, באחים, אחד יכול להעביר מאח גדול לאח שני. תאומים זה הכל ביחד. לא משנה, זה חשבון שלא... גם הכלכלן הזה בישרותו אמר... זה לא... הוא כותב שם, ילד, כל אחד מביא את הברכה שלו, זה לא רק שאנשים ימודים. על כל פנים, אז אם עכשיו אני תופס איזה חתן, צייר, אומר לו, אתה רוצה משפחה גדולה? אתה רוצה 10 ילדים? יש לך 10 מיליון שקל בבנק? אין לך, אז אתה תתחיל, אתה מביא אותו. לא עליך, אין לך לגמור, אתה צריך רק לפתוח את הכלי. להתחיל להכין את הפתע, והקדוש ברוך הוא עוזר, ומכניס שפע, ומורי, ואתה אחרי זה מסתכל אחורה, ואתה אומר, לא, הנה, ברוך השם, נולדנו, התחתנו, וגדלנו, וגידלנו, וברוך השם. אז זה משחרר. זה גם צריך קצת ענווה. אומר השפת אמת על אברהם אבינו, בדיוק מה שדיברנו עליו, הרי אברהם אבינו רץ אל האנשים האלו, והוא הרח אותם, והיה כחום היום, והם היו נראים כשלושה ערבים, והוא אמר להם ככה, וסל, תרח בשבילה, ויחים, בשר וחמה. בכל אופן אומר השפת אמת, אברהם אבינו יחשיב את עצמו, בסך הכל, כיושב, איך כתוב, והוא יושב,
פתח
האוהל כחום היום. אברהם, בסך הכל מה עשיתי? פתחתי פתח. הכל השאר זה כבר הקדוש ברוך הוא עשה. עכשיו, כשאנחנו במודעות כזאת, זה מאוד מאוד חשוב, אני אגיד לכם גם למה. כי הרבה פעמים, אדם יכול להכין את הכלי פיקס, ובכל אופן לא ילך. מכירים את זה? הלך אדם, הכין, הייתי פעם באיזה שמחה כזאת, מישהו, הוזמן פעם לאיזה שמחה של קוראים רחוקים שלנו, אולם עם... עם באמת אוכל מאוד משובח, והיה אולם כזה מפואר, אז נחשב מפואר לפחות. והוא השקיע המון המון, בעל השמחה, כדי שיהיה כל הדברים החומרים על הצד הכי משובח ומפואר. ובכל אופן, לא יודע, זה קרוב משפחה רחוק, משהו, ישב לא במקום שהיה נראה לו מספיק, כל החתונה היה עם פנים כאלה, והוא גם לא שמר את זה לעצמו, הוא גם הראה את זה לבעל השמחה, אז גם בעל השמחה, השמחה שלו התערבבה. והנה, אתה תורח, ובסוף, זה לא הולך. דווקא עובדה שאנחנו בסך הכל מכינים את הפתח, אבל מה יקרה בפועל, בתוכן עצמו, זה אנחנו עושים לידת השם מתברך, זה מרגיע אותנו. ואז אם אדם מכין את הכלי בלב טהור, בלב שלם, הוא זוכה גם לסייעתא דשמיא, והוא גם זוכה לזה שבתוכן עצמו הוא זוכה לשפע שבכלל לא ציפה לו. זה מרגיע אותנו, זה קצת, זה לא בא להסיר אחריות, כי אמרנו, תכף נדבר על המעגל השלישי. אז זה בא לומר שאם האדם מבין שהוא בסך הכל כמו אברהם אבינו, יושב כפתח האוהל, התפקיד שלי זה בסך הכל לפתוח את הפתח, מה יהיה? אני מוסר את זה לידי השם יתברך. התפקיד שלנו, איך אומר לו ישעיהו, זה בעצם הוויכוח בין ישעיהו לבין חזקיהו. חזקיהו המלך, אז הוא חולה. אז ישעיהו בא לבקר אותו ביקור חולים, אתם מכירים, זה גמרא מסכת ברכות, אז במקום להגיד לו, בעזרת השם, אתה תהיה בריא, כמו שאומרים לחולה, ישעיהו בא ואומר לו, אתה הולך למות. איזה ביקור חולים יפה, אה? שלום, באתי לבקר אותך, אתה הולך למות. זה אומר נביא. למה? כי לא התחתנת. אז חזקיהו אומר לו, אבל אני ראיתי ברוח הקודש שיהיה לי ילד רשע. אז ישעיהו אומר לו, מה זה העסק שלך? אתה מצווה ללדת ילדים. מה יהיה אחרי זה עם הילדים? תמסור את זה גם להשם יתברך. ואז נתנו, התחתן הבן של חזקיהו, התחתן עם הבת של ישעיהו, ויצא מנשה של בית המלך רשע, אבל אחרי זה חזר בתשובה, לפי מה שמובא בדברי הימים. אז זה כלל חשוב גם בגידול ילדים וגם בעוד דברים. אנחנו עושים את המוטל עלינו, ויש לנו שותף בכיר בעסקה. אביו, אמו והקדוש ברוך הוא, נכון? אז גם הוא שותף פה בעסקה. כדאי לא לשכוח את השותף השלישי. זה מרגיע, זה מנחם. אנחנו עסוקים בבניית הכלי, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם, אם נבנה את הכלי, יעביר גם את השפע, אבל אם אין כלי, אין כלי. תארו לצלכם שהקדוש ברוך הוא רצה לזכות אדם בילד שיעיר את העולם בתורתו. ילד שמיני. בסדר? יש לו כבר 7 ילדים, ילד שמיני. התלבט. יש לי כוח, עוד ילד. אבל יש שפע, מחכה, איזה נשמה מיוחדת מחכה לעבור דרכך להעיר את העולם בסוף. אין לי כוח. בסדר. היה, מוכן. אז זה... זה הדבר, המעגל השני. המעגל השלישי הוא כמובן מעגל האחריות. עכשיו אחרי שאנחנו מבינים ש מה שמוטל עלינו זה לפתוח, אבל בלי הפתיחה הזאת שום דבר לא זז, אז איזה אחריות זאת, איזה אחריות כבדה אנחנו מרגישים להיות באמת עומדים במשימה ועומדים בעול, כמה שפע ממתין ועומד ותלוי במעשה הקטן שלנו. מדבר על זה הרבה מאוד נפש החיים בספר שלו, וגם גם התניה, איך אתם מכירים אצל הגויים, יש אצל המוסלמים, הרמב"ם מדבר במורה נבוכים על קטע מותקלמין, אלה שאומרים ש הכל מכתוב, הכל מלמעלה, מכוונים אותך כמו איזה מריונטה כזאת עם חוטים, ואתה בעצם כל מה שעשית כבר הזיז אותך מלמעלה. הנפש החיים וגם הספר התניה בניסוחים שונים אומרים זה הפוך, יש חוט, אבל הוא לא מלמעלה למטה, אלא הוא מלמטה למעלה. כל מה שאדם עושה כאן למטה בעולמות התחתונים משפיע על העולמות העליונים. עשית מצווה, הוספת כוח ועוז בפמליה של מעלה. עשית חס וחלילה עבירה, החלשת והקלשת את כוחה של השכינה. אדם עושה חטא, אז השכינה מייללת. אדם עושה מצווה, השכינה קמה מעפרה, וכן על זה הדרך. כך כתוב בספר מגיד מישרים, המגיד שהיה נגלה לבית יוסף. אז הוא נותן לו לפעמים מוסר, אומר לו, אתמול אכלת בשר, לא כמו שצריך, ואתה לא יודע שהשכינה בצער, ועכשיו הוספת לצערה, אם היית יודע, לא היית יכול לאכול כל החיים. אתמול קמת בנץ, מצוין, ועוררת את השכינה, ועשית נחת רוח. יש חוט, והוא מתחיל מלמטה למעלה. אז אחריות עצומה יש עלינו. מוטלת עלינו האחריות לפתוח את הפתח הזה, להכין את הכלים, כי בלעדינו שום דבר לא זז. ברית קרותה, קדוש ברוך הוא, גזרה חוכמתו יתברך, של השם יתברך, שכל השפע האלוקי הוא יעבור רק אם אנחנו נכין כלי. זה שותפות. כשאומרים שהקדוש ברוך הוא שיתף את האדם במעשה בראשית, כן, נתן גם לאדם להיות חלק מתיקון העולם, עולם שנברא בעשרה מאמרות, חלק משמעותי מהתיקון של העולם הזה, זה העובדה שהשפע יורד לעולם רק אם יש כלי. כל עוד אין אדם לעבוד את האדמה, אז מה לא יורד? לא יורד גשם. לא ינטיר השם אלוהים תר על האדמה, למה? כי האדם אין לעבוד את האדמה. אם אין אדם, אם אין כלי, אז השפע ממתין, הגשמים ממתינים, המטר, הגשם ממתין לרדת, ומחכה שיהיה מישהו שישים שתיל בתוך גומה, יעשה גומה ויגיד השם יתברך, אני צריך גשם, זה יתייבש, יש כלי, שם יורד הגשם. זה דבר עצום.
רגע, אז השם חיכה גם לחטא?
מה?
כי לא היה יכול להיות עבודת האדמה.
למה? ויאנח אדוני אלוהים את האדם בגן עדן לעובדה ולשומרה, ויאמר אלוהים אל האדם, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע ממנו לא תאכל. ודאי העבודה שייכת גם לפני החטא. רק שלפני החטא, האדם הראשון היה עובד.
לא בצער?
לא בצער. היה עובד על עץ, והיה יוצא עץ. אחרי החטא, האדם עובד, יוצא קוץ. גם מנה, כן.
אתה לא מטר, זה... האדם צריך להוציא את המטרה? אם אין מטרה, אין
סיבה
שאני שנראה.
נכון. זה שני המילים לגשם ומטר. גשם זה משהו חומרי, ומטר, מטר. הרב ערן כתב על זה מאוד יפה באחד הדפים האחרונים. כן. אז זה הכל קשור לדברים שלנו. השפע האלוקי ממתין לרדת לעולם כדי שאדם יכין כלי. אז אנחנו צריכים לדאוג א' להכין כלים, ב' שהכלים לא יהיו סתומים, לא לסתום אותם, בטח שהם לא יהיו מעוותים. אם אדם לוקח כלים ומעוות אותם, במקום לפתוח אותם לשפע האלוקי, הוא מעוות אותם, משתמש בכוחות שהוא קיבל שלא לצורך, אז בוודאי הוא עלול חס וחלילה לקלקל ולא לתקן. את כל זה לומדים ממה שאברהם אבינו רץ. אז אם הוא לא היה רץ, מה היה קורה? אז היינו, היה צריך לחכות להזדמנות נוספת. כלומר, היה הקדוש ברוך הוא, השפע ירד לעולם, אבל הקדוש ברוך הוא מגלגל עוד ועוד סיטואציות, עד שפעם אחת מישהו מבין את גודל השעה ויוצר את הכלי המתאים. אולי ניתן עוד דוגמה אחת. המדרש במקום... מה? כן,
חבר'ה.
חשיבות המעשה הקטן זה מודעות. יש לי מודעות שאני עושה מעשה קטן, אני צריך להיות מודע שיכול להיות שהוא לא קטן. אחריות, זאת אומרת, אתה בעצם מבין שהכל תלוי בי. זה קצת הפוך מצד אחד אמרנו, זה משחרר. משחרר, אני... לא הכל עליי. הקדוש ברוך הוא, גם הוא שותף לעשות. מצד שני, אני מבין שלא הכל עליי, אבל אני האיש הקטן בסוף על השיבר.
סתם.
כן, אני כל הנהר זה לא אני, אבל אני צריך לפתוח את הברז. אז המדרש במקום אחר נותן משבח כמה אנשים אחרים שכן הבינו כל מיני רמזים שנשלחו להם, כן? כמה כאלה שנרמז להם והם חשו לרמז, הם הבינו שנוצר, כלומר יש אנשים שהם קיבלו את הכלי לפני שהם בכלל ידעו למה. גם פה אברהם אבינו רץ, הוא לא יודע למה. אחד הדוגמאות שהמדרש מביא זה על דוד המלך. אומר המדרש ככה, דוד הוא רואה בצון, מחלל בחליל ואומר פרקי תהילים ורואה בצון. פתאום מגיע אריה. עכשיו בא אריה לטרוף כבשה. בואו נשים רגע את התמונה כאן, נקפיא רגע את התמונה, נעזור רגע את דוד עם אריה, נעמוץ מהר לבית המדרש, נתפוס כאן איזה רב, פוסק, אני לא, כבוד הפוסק, מה צריך לעשות בכזה מצב? מה הוא יגיד? על פי תורה? תברח כמה שאתה אומר. אנחנו מסכנים את הנפש בשביל זה. נעזוב את הפוסק, נחזור לדוד המלך. מה דוד עושה? מסתער על האריה, בום, הורג אותו. טוב, מקרה. מחרה, דוד המלך יושב, פרקי תהילים, מנגן בחליל, מהלל את השם יתברך, מגיע דוב. עזוב את דוד המלך, הולכים לפוסק, כבוד הפוסק מה לעשות? צריך לברוח כמה שאתה מהר. תלך לכבשה ותלך כל העדר, העיקר שלא תסכן את עצמך. חוזרים לדוד, מסתער על הדוב, הורג אותו. ואז, אומר המדרש, יושב דוד בינו לבין עצמו ואומר, מה זה הדבר הזה? מה אני מסתער על דובים ועל הריות בשביל כבשים? זה לא הגיוני. מה זה פרץ הגבורה הזה בשביל משהו שהוא לא מצדיק? יש פה כלי עצום של גבורה, כלי עצום, בשביל מה? בשביל שתי כבשים? כפרת עוונות הכבשים. אומר דוד, לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שהכבשים זה הסיבה. יהיה משהו אחר. אבל צריך לזכור. צריך לזכור את זה. הלך דוד, הוריד את האור של האריה, הוריד את הפרווה של הדוב, תפר לו מזה מעיל, ולבש את זה. וכל היום הוא הזכיר לעצמו. קיבלתי כלי לגבורה, הכבשים זה לא הכתובת. יום יבוא ויהיה, אני אבין למה הכלי הזה נועד. אבל יש לי כלי, כרגע אני לא יודע למה. כשבא גוליית לחרף את ישראל, ודוד בא לשדה המערכה, אז שאול אומר לו, אתה לא יכול ללכת ללחם איתו, הוא איש מלחמה מנעוריו, ואתה נער קטון. אז מה אומר לו דוד? רואה היה עבדך, נכון? בצון, ובא הארי והדוב ונשא סה מהעדר. אומרים חזר, אל תקרי סה אלא זה. דוד אומר לך, אומר לו, אתה רואה? זה. זה. אני מתכונן למפגש הזה עם גוליית כבר כמה שנים. זה בכלל לא הפתעה בשבילי. אני כבר עם הכותונת הזאת הולך ומבין שיש כאן איזה כלי של גבורה שמשהו צריך לעבור דרכו. הגיע הרגע. זה דוד המלך שחש למה שעשה השם יתברך, שנזכה בעזרת השם להיות כלים ראויים. וגם שהשפע יעבור דרכנו, אמן ואמן.